מה שלמדנו עד כאן, הסברנו ששלושת הקטגוריות שיש במצוות, עדות, חוקים ומשפטים, אז הם לא רק שלושה קטגוריות סוגים שונים במצוות, למדנו שכל מצווה כוללת בתוכה את הכל. כל מצווה יש את הצד של החוק והצד של ההיגיון והצד של העדות. כל מצווה יש את שלושתה. ואמרנו שהגילוי האלוקי בעולם יש באופן כללי שלוש מדרגות כלליות של גילוי אלוקות בעולם. שזה אור הממלא כל העלמין ואור הסובב כל העלמין, גילוי עצמות. שלושת הבחינות הללו תואמות לשלושת הסוגים, הקטגוריות שיש במצוות. כל סוג מגלה עניין אחר. מה מגלה כל דבר? אז אמרנו שאור הממלא כל העלמין נמשך על ידי המשפטים. למה? כי אור הממלא כל העלמין זה אור שיש בו הבנה והשגה, ידיעת החיוב הוא קרא לזה. אז זה קשור למשפטים, שהמשפטים הם סוג המצוות שמקיימים אותם עם הבנה והשגה. מצוות שהשכל מחייב את ההנהגה שלה. לעומת זאת האור שנקרא אור הסובב כל העלמין, שמצד אחד אין השגה באור הסובב כל העלמין, למעלה מההשגה. אבל מה יש כן? יש השגה ידיעת השלילה. זאת אומרת, עצם הדבר שאומרים שיש כלפיו ידיעת השלילה, זה אומר שיש תושה איכות להשגה. שוללים ממנו, אומרים, אי אפשר להבין אותו. יש אומרים, אי אפשר להבין אותו, כמו שאומרים, חוקה חקקתי, אין לך רשות להרער אחריה. עצם הדבר שאומרים, אי אפשר להבין, זה אומר שהוא שייך, שייך לתחום של הבנה. כי דבר שהוא בכלל לא בגדר הבנה, גם אי אפשר לשלול ממנו את ההבנה. כי הוא בכלל לא בסוג, לא שייך. אז זה עצם הדבר ששוללים את ההבנה מהחוקים, זה אומר שהם שייכים לגדר הבנה. איזה גילוי אור אלוקי נמשך על ידי זה? זה קשור לאור הסובב כל העולם, זה אותו עניין, שזה ידיעת השלילה שיש. המשכה של עצמות אור אינסוף, זה לא נמשך על ידי החוקים. למה? כמו שאמרנו כרגע. לגבי עצמות אור אינסוף לא שייך לומר שום עניין שקשור להבנה לא בגדר חיוב, לא בגדר שלילה. אז במילא גם החוקים לא יכולים להיות אילו שמגלים את עצמות אור אינסוף, כי חוקים נחשבים כדבר מוגדר מדי בכדי להמשיך את עצמות אור אינסוף. כי חוקים זה ההגדרה שלו שזה לא בגדר הבנה, זה שזה לא בגדר הבנה, זה מראה שהוא שייך לתחום ההבנה. מה כן ממשיך את עצמות אור אינסוף אמרנו? עדות. למה העדות ממשיך את עצמות אור אינסוף? אז הסברנו שעדות, המושג של עדות, זה דבר שבא להעיד על משהו נסתר. משהו שאי אפשר, לא ידוע, משהו נסתר. משהו לא ידוע, אז העדות מביאה לנו את האינפורמציה. אז המושג הזה של דבר שהוא נעלם לגמרי, זה שייך לגבי עצמות אור אינסוף. אור הסובב נקרא נעלם, אבל העלם שעתיד להתגלות, זה נקרא. מילתא דאבידי לגלוי, הוא קרא לזה. זה העלם שאפשר על ידי הבנה של ידיעת השלילה להשיג אותו באיזושהי צורה. אבל עצמות אור אינסוף שהוא נעלם לגמרי, אז מה ממשיך אותו? איזה קטגוריה של מצוות ממשיך אותו פה למטה, זה הסוג שנקרא עדות. וזה סיימנו את פרק ד'. עכשיו אנחנו נמשיך לפרק ה', להסביר עכשיו יותר בהרחבה את ההבדל בין חוקים לעדות. בעצם הסברנו עד עכשיו שלעדות יש מעלה יותר גדולה מחוקים, אמרנו, אז עוד פעם לקודת הדברים, שבחוקים יש לו שייכות להבנה והשגה, שוללים את ההבנה והשגה, זה מה שיש לו שייכות להבנה והשגה, ואילו העדות זה משהו שהוא בכלל לא בגדר הבנה והשגה, הוא בגדר, לא בגדר ידיעה בכלל. ומילא מובן למה העניין של חוקים קשור לאור המסובב כל העלמין, ועדות זה גילוי של עצמות אינסוף. עכשיו באותי יסביר בפרטיות יותר את המעלה של עדות הרחוקים. בספר שלך זה לא ברור.
מה מחכים? המאמר מתחיל
בשלושה מתחיל,
אנחנו
באותי. כן, אנחנו באותי. אותי, אומר ככה. וביור המעלה דעדות על חוקים בפרטיות יותר. נסביר בצורה יותר מפורטת מה המעלה שיש בקטגוריה שנקרא עדות יותר מאשר מה שנקרא חוקים. לכאורה, בוא שואל וישאל, וזה הרי עלה לנו מיד בראש, כשחשבנו לבד על שלושת הקטגוריות, מיד אמרנו חוקים זה הכי, הכי רחוק מהשכל, כי הרי בדרך כלל עדות זה דבר שהשכל מבין. השכל מבין שהגיוני לעשות פסח, והגיוני לשמור שבת, עדות זה, יש הסבר. אז בחוקים זה חוק. אז לכאורה בהנחת היסוד שלנו הייתה שחוקים הם הרבה יותר עמוקים, והקיום שלהם זה רק קבלת עול, רק כי הקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה הרבה יותר, לכאורה, ביטול של השכל, מאשר עדות. ובמה הגענו בהסברה, אמרנו לא. חוקים, זה שאני מבטל את השכל, זה אומר שאני שייך לשכל. ובעדות, זה דווקא הנעלם לגמרי. אז את זה צריך להבין יותר. הוא אומר, אף שגם בחוקים, נרגש בגילוי, שהם רצונו יתברך. הרי גם בחוקים, שאדם מקיים חוק, מה הוא מרגיש, למה אני מקיים את החוק הזה? כי זה הרצון שלו. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. רצון שלמעלה מיטה. ככה הוא רוצה, אתה לא צריך להבין. אז למה אנחנו באים ואומרים שהעדות הוא הרבה יותר עמוק? כדי להבין את המעלה של העדות, אז הוא מקדים משהו. יובן, על פי מה שנתבהר במאמר, שחוקים הוא מלשון חקיקה. מסבר למה לחוקים קוראים חוקים. מה הפירוש של המילה חוקים? מלשון הקודש. מה מונח במשמעות של המילה חוקים? אז כתוב שהמילה חוקים זה מלשון חקוק. חקיקה. כמו שחוקקים על אבן אותיות. מה המשמעות של חקיקה? אז בחקיקה עצמה ובשני עניינים. כמו ככה. וממשך העניינים שבמאמר משמע, זה שני עניינים בזה. כשלומדים את המאמר, הרבי הקודם, בהמשך מבינים שהמילה חוקים כולל בתוכו שתי משמעויות. חוקים בלשון חקיקה, יש שתי משמעויות במשמעות, במושג הזה של חקיקה, בהקשר לחוקים. דבר ראשון הוא אומר, עניין החקיקה למעלה. יש קודם כל את המשמעות של חקיקה, חקיקה כמו שזה באלוקות. אחר כך העניין השני יהיה חקיקה כמו שזה פה בעולם. חקיקה יש איך זה למעלה, יש חקיקה איך שזה נמשך למטה. אז הוא מסביר, מה זה חקיקה למעלה? מה המשמעות של חקיקה? מה רוצים לומר? שהחוק נקרא חקיקה, איפה זה חקוק? החקיקה היא למעלה. החקיקה כמובן זה משל. משתמשים במושג חקיקה, להבין מושג אלוקי. מה המשל של חקיקה אומר? כמו שנתבר במאמר, במעלת אותיות החקיקה על אותיות הכתיבה היא. מה ההבדל בין אותיות כתובות לאותיות חקוקות? איזה מעלה יש באותיות חקוקות יותר מאותיות כתובות? אז המעלה היא שאותיות החקיקה אינם דבר נוסף על העצם. כשאתה כותב על הקלף אותיות, הרי האותיות הנכתבות, דהיינו הדיו, הוא לא אותו חומר של הקלף. יש את הקלף, ויש על הקלף שמתי חומר זר, שמתי דיו. לעומת זאת, כשאתה חוקק באבן אותיות, אז האותיות זה לא משהו חיצוני, ששמתי פה חומר חיצוני כדי לכתוב, אלא אם זה חקוק באבן, אז האותיות הם חלק אחד ממנו. זה בגשמיות, ככה ההבדל בין אותיות הכתיבה לאותיות החקיקה. הוא מבאר שזהו בחינת הקטע. זה מסביר שבסדר העולמות, בסדר הספירות, בסדר ההשתלשלות, יש בחינות באלוקות שאפשר לומר, כאילו זה דבר נוסף. כאילו הקדוש ברוך הוא צמצם וברא משהו נוסף. כאילו אותיות הכתובות, כאילו דיו על הכלל. יש דרגות כאלה שהן חקוקות. הן לא חלילה כאיזשהו מציאות נפרדת. זה חלק ממנו, אמנם אני מגדיר כאן משהו, גם באותיות החקוקות על האבן. אני אומר, הנה, אני רואה פה א', ב', ג', אני רואה אותיות, אבל מצד שני זה אבן, אבן, זה אבן. זה אות, אבל זה אבן. למרות שאני קורא לו א', ב', ג', אבל זה בעצם, זה לא משהו חיצוני, זה לא חומר זר, החקוק זה אבן. תודה רבה, באלוקות יש בחינה כזו, שהדמיון שלה, זה כמו אותיות החקיקה, כי אני אומר, זה כאילו חתיכת אלוקות, זה אומנם מציאות, אז הוא אומר, זה בחינת הכתר. דרגת הכתר, זה בחינה כל כך עליונה, שאם רוצים להסביר את הדביקות של בחינת הכתר באלוקות, היא ברמה כזו כמו אותיות החקוקות על האבן. שזה לא כדאי, מצד אחד אני אומר, זה בחינה שקוראים לה כתר, והכתר יש לה דרגות, יש לה חיצוניות הכתר, יש פנימיות הכתר, יש בחינות, אבל כתר זה אלוקות, זה חקוק. כמו אותיות החקיקה. כמו באותיות החקיקה, אני יכול לדבר על מציאות של אותיות, אבל זה לא אותיות, זה לא חומר זר. יש לומר, בזה שהכתר, שכתר בכלל זה הכוונה היא לאור הסובב כולנו, זה שהכתר הוא דוגמת אותיות החקיקה, שמה המשמעות של אותיות החקיקה? שאינם דבר נוסף על העצם, כמו אותיות החקיקה שהן לא דבר חיצוני, אלא זה חלק מהאבן, אז אנחנו אומרים שבחינת אור הסובב כל העלמין, זה כאילו חקוק. ולכן הרי אמרנו קודם שמה מגלה את אור הסובב, איזה מצוות החוקים. למה החוקים קשורים לאור הסובב? כי חוקים זה מלשון חקיקה, ואור הסובב כולנו כמו דומה למושג של חקוק. למה? ויש לומר את זה שהכתר הוא דוגמת אותיות החקיקה, שאינם דבר נוסף על העצם, מה ההבדל בין אור הסובב לאור הממלא, שדווקא לאור הסובב אני אומר כזה משל של אותיות החקוקות, הוא שהגילוי זה אור הממלא. אור הממלא כולנו, מה זה אור הממלא כולנו? זה אור מצומצם, לפי הנבראים, לפי העולמות, לפי הספירות, יש כאן ממש צמצום לכל דבר ודבר לפי יכולת הקיבול שלו, באופן מוגבל. אז מכיוון שאור הממלא להיותו גילוי שבבחינת גבול, ולא כמו העצם, הרי אור הממלא הוא גבול, הוא ירד לתוך סדר של גבול, לא כמו העצם שהוא מופשט לגמרי, אז הוא כמו דבר נוסף על העצם. כאילו אותיות הכתובות, כאילו נאמר שיש את עצמות אור אינסוף שאין לו שום גדר ותואר, ואור הממלא כל עלמין זה אור מדוד ואור מצומצם ואור מוגבל, אז אני אומר למה הוא דומה, כאילו הכתוב בדיו. אבל והגילוי דאור הסובב, או שאני מדבר על אור הסובב כל עלמין, הרי למה אור הסובב נקרא אור הסובב, למה הוא סובב, למה הוא מקיף, כי הוא אינסוף, כי הוא בלי גבול, והנבראים והעולמות והספירות לא יכולות לקבל אותו בפנימיות, לכן אני קורא לו אור הסובב. זאת אומרת, הוא נשאר בהפשטה. אז הדמיון שלו למקור הוא כמו אותיות החקוקות. והגילוי דה אור הסובב, להיותו בלי גבול כמו העצם, אינו דבר נוסף על העצם. זה הסבר אחד שמופיע במאמר, למה חוקים קשורים לאור הסובב, כי חוקים זה מלשון חקיקה. וכשאומרים חקיקה, למה מתכוונים? מתכוונים לתת משל ליחס שבין האותיות החקוקות לאבן, שמה הנמשל? היחס בין אור הסובב לעצמות. שזה כחלק אחד ממנו. זה לא כדבר גבול, כמציאות.
אור הממלא.
אור הממלא זה כמו אותיות הכתובות. ואור הסובב זה כמו אותיות החקוקות. אז זה משמעות אחת של, שמרומז במושג חקיקה, חוקים. ועוד עניין בחוקים מלשון חקיקה, עוד משמעות יש לכך, שאני אומר שחוקים זה מלשון חקיקה, קודם אמרנו חקיקה למעלה. עכשיו יש עוד משמעות של המילה חקיקה, שעל ידי החוקים נעשה בעולם עניין החקיקה. על ידי החוקים, אז נהיה בעולם חקיקה. מה פוש נהיה בעולם חקיקה? כדי איתה במדרש, קודם כל נראה את ההקשר של המושג חקיקה לעולם, כתוב במדרש על פסוק, פסוק שאומר הנביא ירמיהו, אם לא בריתי יומם ולילה, לא יהיה לימוד תורה של עם ישראל כל הזמן, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז הלשון בפסוק זה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. עכשיו שיש בריתי יומם ולילה, אז הוא כן שם חוקות שמיים וארץ. מה פירוש חוקות שמיים וארץ? מה קשור המושג חוקות לשמיים וארץ? חוקים שבהם חקקתי את השמיים ואת הארץ, ככה המדרש אומר. מה הפירוש חוקים שבזה הוא חקק את השמיים והארץ? הוא מבאר במאמר, אז אדמו"ר הקודם שמביא את המדרש הזה במאמר, בהקשר למושג של חוקים עם המשמעות של אותיות החקיקה, אז הוא מביא שם, לעניין חקקתי שמיים בארץ. מה הפירוש הקדוש ברוך הוא אומר שאני חקקתי שמיים וארץ? מה הפירוש חוקות שמיים וארץ? חקקתי את השמיים ואת הארץ. הוא הביטול שנעשה בעולם על ידי המשכת אור הסובב. חקיקה דלמעלה. הקדוש ברוך הוא פועל שבעולם הגשמי יורגש הבעל הבית. יורגש אלוקות. מה זה החקיקה למעלה? אור הסובב. אור הסובב מצד עצמו הוא לא מורגש בעולמות. הוא הרי סובב. אבל כשיהודי לומד תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, חקקתי את השמיים ואת הארץ. מה פירוש חקקתי את השמיים והארץ? אני נותן אפשרות בעולם, בשמיים והארץ של העולם, להרגיש את החקיקה האלוקית. מה זה החקיקה האלוקית? אור הסובב כל העולם. ואז נהיה חקיקה למעלה, יש חקיקה למטה. חקיקה למעלה זה אומר, אור הסובב נקרא חקיקה למעלה, וחקיקה למטה שזה מורגש גם בעולם. לא עשיתי, לא גיליתי בעולם את החוקות. לכן המדרש מוסיף משפט. חקקתי את השמיים ואת הארץ. אז המובן הפשוט, בפשט של הדברים, זה הולך על היצירה של השמיים והארץ. הביטוי, חקקתי זה... שיצרתי אותם, קבעתי אותם.
התוואים באים...
קבע אותם. המשמעות הפנימית זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא אומר שבגלל שלומדים תורה, בראתי עולם. אם חלילה לא ללמדו תורה, העולם מתבטל. אלא כאן יש משמעות פנימית יותר. כשהודי לומד תורה, הוא מגלה בעולם את הקדוש ברוך הוא. לא רק שהוא פועל שהעולם לא יחזור לעין ואפס, אלא הוא פועל שהעולם, שמיים וארץ, יורגש בו החקיקה האלוקית. יורגש באור הסובב.
איך מבינים את זה מתוך המדרש הזה?
המדרש?
זה לכאורה...
המדרש מובא במאמר של הרבי הקודם. הוא מסביר את המושג חקיקה, ואומר שחקיקה זה משל לאור הסובב, בגלל אותיות החקוקות. ועל פי זה הוא מסביר שכשהמדרש אומר, חקקתי את השמיים את הארץ, הוא מתכוון לאותם חוקים שלמעלה, שאותם הוא חוקק פה למטה, שאותם הוא ממשיך פה למטה.
מה שמעת, זה חקקתי את זה, זה יהיה בעולם תחושה של האור הסובב.
האור הסובב יאיר בעולם. זאת אומרת, כל זה אנחנו עדיין באמצע הביור, רוצה הרי להסביר, אנחנו באמצע הביור להגיע להבנה למה העדות הוא יותר נעלה מחוקים. אז כרגע אנחנו מדברים על חוקים. עזמנו רגע את העדות, אנחנו מדבר על חוקים. אמרנו חוקים מלשון חקיקה. נעלה מאוד, חקיקה. כשאומרים חקיקה עד כאן, דיברנו רק על המעלה העצומה של חקיקה. אין כאן מציאות, הכל עין ואפס, הכל חלק אחד, כמו במשל, חלק אחד מהאבן, אין כאן שום ישות.
אבל יש אותיות.
זה אנחנו נראה עוד רגע, את ההמשך, את החצי השני. כרגע אנחנו מדגישים את הצד, למרות שיש אותיות, אבל הן שום מציאות לו, הן חקוקות, הן חלק ממנו, זה אור, אור מופשט, בלתי מוגבל, לכן הוא נקרא אור הסובב, וזה מתגלה על ידי החוקים.
כן, אבל בריא חיים.
שלם מתגלה
בעולם, בחוקים. שיודעים המצוות שנקראים חוקים או בצד, בחלק החוקים שבמצוות. עכשיו, יש לנו את הצד השני של חוקים. החוק, איך להסתכל על המושג חקיקה, צריך להסתכל עליו משני הצדדים. כמו שאומרים, בכל דבר יש את המעלה שלו, יש את החיסרון שלו. אנחנו כרגע נדבר על המעלה שלו. מה המעלה שלו? חקוק. לא התווסף פה שום דבר, זה חלק ממנו.
איפה
חיסרון? והנה, עכשיו בוא נראה את הצד השני. יש עוד מבט איך להסתכל על חוקים, על חקיקה. והנה, גם בחקיקה, גם כשאנחנו מדברים על חקיקה, שזה חקוק בו, וזה חלק ממנו, הרי צריך לראות ולהיות מודעים לדבר מאוד פשוט. על ידי חקיקה נעשה שינוי בדבר שחוקקים בו. ברגע שחקקת במשהו, תיקח אבן חלקה, ועכשיו תחקוק בו מילים, אתה לא יכול להגיד שהאבן היא בדיוק כמו קודם. אתה יכול להגיד שלא יתווסף פה שום דבר. אבל עדיין נחסר פה משהו, והשתנה פה משהו, שאינו כמו שהיה בתחילה. לדוגמה, בגשמיות, כמו בחקיקת אותיות באבן. כשחוקקים אותיות באבן, שבתחילה היה אבן פשוט. לפני שחקקו את האותיות באבן, אז האבן היה אבן מופשט. לא היה בו שום דבר. ועכשיו הוא מצויר באותיות, ועכשיו יש בו אותיות באבן. אז זה לא אותו דבר. על עצמות הרי אומרים את הלשון, אני הוויה, לא שניתי, שום שינוי. פה הבחינה הזו של חקיקה כן פעל איזשהו שינוי. והוא מחזק את השינוי בסוגריים, הוא אומר, הוא בפרט, כשהחקיקה הוא באבן הבהיר ומביק. אם חוקקים באבן פשוטה, אז נכון, יש שינוי. לפני זה האבן הייתה חלקה, ועכשיו האבן עם אותיות. השינוי יהיה יותר בולט אם מדובר באבן
יקרה
שהיא זוהרת. אבן מהירה. אבן שהוא בהיר ומביק. שעל ידי החקיקה, ברגע שחוקקים בו, נעשה שינוי בבהירות והאבקה של האבן, שבמקום החקיקה אינו מביק כל כך. הזוהר של האבן הוא במקום החלק שבו, וכשחקקנו, נהיה קצת כהה פה, קצת פחות. אז שינוי שחקיקה עם כל מעלתו, שלא יתווסף פה שום דבר, אבל עדיין יש פה את כאילו את המינוס, שנהיה פה בכל זאת שינוי. בנוסף לכך, ועוד עניין בזה, חוץ מזה שאנחנו מדברים על האבן, אנחנו אומרים שהאבן הוא לא דומה למה שקודם, קודם האבן הייתה שלמה, ועכשיו האבן השתנתה, נחקקו באותיות, ועוד עניין בזה, עוד כאילו מינוס נהיה פה, עוד בעיה נהייתה פה, מה? נוסף לשינוי, שעצם השינוי זה ירידה, שנעשה באבן על ידי החקיקה, האבן היא לא אותו דבר כמו קודם, חוץ מהשינוי שנהיה באבן, או במיוחד עם האבן, היא האבן מהירה, אז עכשיו האבן היא לא מהירה בכל הצדדים שלה, יש לה צדדים שלא מהירים, בנוסף לכך, שהחקיקה היא קשורה בחלל שנחסר באבן, מה זה נקרא חקיקה? איך אני יוצר אות באבן, שאני מחסיר חלק מהאבן? היינו כל חלק שחקוק באבן, כאילו אומר, אין כאן אבן. אני יוצאתי משהו מהאבן. החסרתי מהאבן. לא, ממש החסרתי. אם לא הייתי מחסיר, לא היה נהיה אות חקוקה. היינו שהחקיקה עצמה היא כמו אפך האבן. זאת אומרת, החקיקה צועקת לא אבן.
במקום הזה אין אבן.
אין אבן. אז א', נהיה שינוי באבן, וב', לא רק שנהיה שינוי באבן, נהיה פה משהו שצועק לא אבן. נוציא את האבן. זה בגשמיות פשוט. מה זה בנים? שתי הנקודות הללו שהבאנו בחיסרון כאילו, שנעשה בחקיקה, שדבר אחד שנהיה שינוי באבן, ודבר נוסף שנחסר באבן, יש כאן משהו שאומר לא אבן, אז בנמשל צריך גם למצוא את זה. צריך לזכור, מה זה בנמשל? חקיקה, אור הסובב. אז קודם דיברנו על החקיקה בצד של מעלה, מעלה עצומה, חקיקה, לא התווסף פה שום דבר, אין כאן ישות, זה לא כמו דיו חיצוני. אז אמרנו, אור הסובב זה לא גבול כמו אור הממלא, זה נשאר אינסוף, זה נשאר הפשטה, דיברנו על המעלה הגדולה. עכשיו אנחנו אומרים, אבל רגע, אל תרוץ כל כך מהר, יש בחקיקה עוד צדדים שהם בעצם כאילו מצביעים על החיסרון. כן? החקיקה יוצרת כאן מצב של שינוי באבן, החקיקה יוצרת כאן מצב שאומר, לא אבן, מה זה האבן בנמשל?
האבן זה
עצמות אור אינסוף. באנו ואמרנו שאור הסובב הוא חלק ממנו. אבל ביחד עם זה, בוא נראה איך הוא מסביר זה בנמשל. יש לומר, זה שני עניינים האלה הם גם בנמשל דור הסובב. שני העניינים שהזכרנו בחקיקה, שא' נהיה שינוי באבן, וב' שנהיה שינוי בחיסרון באבן. באור הסובב גם כן שני העניינים האלה קיימים. שהירידה באור, להיות סובב לעלמין, הרי אור הסובב הוא אור אלוקי, נכון, אין סופי, בלתי מוגבל, אבל הוא נקרא אור הסובב כל אלמין. דיינו, יש יחס לאלמין, יחס לעולמות. אני אומר, האור הזה הוא יותר חזק, יותר גבוה, יותר מופשט מהעולמות, ולכן הוא מקיף את כולם בשווה, אבל יש כאן נתינת מקום למציאות האלמין. הוא דוגמת השינוי והירידה שנעשה באבן. נהיה פה בכל זאת שינוי. מה השינוי? שלפני זה לא היה בכלל מציאות לאלמין, ועכשיו יש כאן כן מציאות לאלמין, שאינו פשוט, ואינו מהיר ומביא כל כך כמו שהיה בתחילה. לפני זה אין אלמין, ועכשיו, אמנם באור הסובב עוד אין גבול, אבל כבר יש נתינת מקום לדבר הזה.
כמו שורשים, שורשים
שלנו. כמו בגשמיות, אם חקקנו אותיות באבן, עכשיו יש לנו איפה לשפוך דיו ולמלא אותה. אנחנו יכולים ליצור שיהיה כאן באמת דבר נוסף על האבן. מי אפשר את הדבר הנוסף על האבן?
החקיקה.
החקיקה. זאת אומרת, החקיקה היא כבר נותנת מקום למציאות. זאת אומרת, אור הסובב הוא מופשט, הוא חלק מהאבן, הוא חלק מהאינסוף, אבל יש פה גם את הנתינת מקום לאלמין. יש נתינת מקום למציאות. ועל די זה נעשה נתינת מקום לעולם, שמתהווה מאור הסובב. הרי עיקר ההוויה זה מאור הסובב, אז נהיה נתינת מקום לעולם, שמציאות העולם, עכשיו אמרנו נקודה נוספת, מה הנקודה הנוספת אמרנו? שהחיסרון של האותיות צועק לא אבן, זה האנטי אבן, נכון? זה הרי נחסר מהאבן, לא רק נהיה שינוי באבן, נחסר מהאבן, שמציאות העולם מלשון נעלם הוא הפך גילוי האור. בדוגמת החקיקה שנחסר מהאבן. העולם, מה העולם, מה מציאות העולם אומרת? עולם, למה קוראים לו עולם, עולם? מלשון נעלם. מה פירוש נעלם? לפני זה היה גילוי של עצמות האור אינסוף, והנה פה כבר אנחנו נותנים מקום למשהו שהוא הפך הגילוי. אז זאת אומרת, כל המרכיבים שיש בחקיקה, יש בנמשל של אור הסובב. יש את המעלות של החקיקה, שזה חלק ממנו, אבל ביחד עם זה יש גם את החיסרון של החקיקה, זה עושה שינוי, זה יש כאן משהו שהוא לא אבן, אותו דבר אומרים באור הסובב. יש פה את המעלה העצומה שזה אור אינסופי, וזה מופשט, על זה אמרנו כאילו, לא נוסף כאן משהו חדש, זה חלק ממנו, אבל מצד שני, אני לא יכול להגיד שלא נהיה שינוי, נהיה כן שינוי, מצד שני, אני לא יכול להגיד שאין כאן מציאות ליש, יש נתינת מקום ליש, יש נתינת מקום ליש כזה, שהוא העלם, זה הכל כלול בהגדרות של חקיקה. יש לומר, שעל דרך זה הוא גם בחוקים. כל המושג הזה של חקיקה, בגשמיות במשל, שהסברנו זה בנמשל הלא הסובב, עכשיו ניקח את המצוות שנקראים חוקים, וגם בהם נמצא את אותם פרטים של המשל של חקיקה. במצוות של בצורת הקיום שיהודי מקיים את החוקים, אנחנו נמצא את כל המרכיבים הללו, דיינו. יש לומר שעל דרך זה הוא גם בחוקים. לזה שנקראים בשם חוקים מלשון חקיקה, מה הסיבה של המצוות האלה שהם נקראים חוקים? למה קוראים להם חוקים? וכמו שבמאמר הרבי הקודם אמר שהמילה חוקים באה מלשון חקיקה, חקיקה מלשון, לא מלשון שחוקקים חוק, משתמשים בלשון, אבל חקיקה מלשון כמו לחקוק באבן, ומצד שני עניינים הנ"ל, אותם שני עניינים שיש בחקיקה. מה הם שני העניינים הנ"ל שיש בחקיקה? שמצד אחד שיש שני עניינים, אמרנו עניין אחד שנחסר פה משהו ונהיה פה כאילו מציאות שהיא שוללת, כן? גם בחוקים יש את זה. מה, איפה רואים את זה בחוקים? בעניין הוא לפירוש חוקה, מה פירוש המילה חוקה? מה אומרים חז"ל על המצוות שנקראים חוקה? איך חז"ל ממליצים ומציעים ובעצם אומרים ליהודי להתייחס למצוות שנקראים חוקים, איך לקיים את החוקים? וכמאמר חז"ל, חוקה חקקתי, זרע גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. זה הרי הלשון. אתה בא לקיים חוק, אומרים לך, קבלת תול, אסור לך לערער, אסור לך לחשוב. מה מונח באמירה הזו? באמירה הזו, מצד אחד אני יכול לשמוע, יש כאן רק רצון השם. אין שום דבר אחר. הקדוש ברוך הוא אמר, וזהו, רק הוא קיים. זה מצד אחד. מצד שני, בתוך האמירה הזו, החזקה הזו שאומרת, חוקה חקקתי, זה רק גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה, בתוך זה אתה בעצם אומר, לא, יש כאן איזה מישהו שמרגיש לא נוח, למי אני אומר, תשמע, אין לך רשות לערער, למי אני אומר את זה? למישהו, איזה בן אדם? בן אדם שבצד עצמו יכול לבוא לו התנגדות, יש לו שכל שעובד, יש לו התנגדות, והוא היה רוצה לערער ולהתחיל לשאול, ולהתחיל... אז אומרים לו שתוק, אל תערער. עצם האמירה הזו מראה שיש כאן מישהו שהוא נגד. יש כאן מישהו שהוא, אם לא היה אף אחד, הייתי עומד במדבר שממה, ואומר, חקקתי חוקים, לא הייתי אומר, אף אחד שלא יערער. אין לך, אין מישהו שרוצה לערער. מה צריך להגיד, אף אחד לא יערער?
זה בכל ציווי, לא?
יש ציווי שאומרים לו, תערער, ואתה תראה שתסכים איתי. פרי הבאים ואומרים...
אתם גאותים מלכתחילה, שאתה מצווה על מישהו קצת כבר...
יש כאן אי נוחות בסיימת, כן? בוא נראה את הלשון. שני העניינים בזה. שהרצון בחוקים הוא לא כמו שהוא בעצמותו. הרצון, כשהוא יורד להגדרה, לקטגוריה של חוק, זה לא נשאר במקום המקורי, באותנטיות של רצון העצמות של הבורא. מצד הרצון של העצמות של הבורא, אין שום נתינת מקום לכלום. הוא רוצה וזהו, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אבל כשזה יורד למצב שאומרים, אני חקקתי, אני ציוויתי, באיזה מקום החוק ירד, ציווי לאיזה מקום, אלא מבחינת ירידה כביכול לשלול את השכל. זה כאילו בא ללחום עם השכל. הוא ברא עולם, ברא אנשים, יש להם שכל, ועכשיו הוא בא ואומר, אני עכשיו אתן לכם בראש, אתם לא יכולים לחשוב, אתם לא חושבים, לא מערים, זאת אומרת, הוא בא לשלול מישהו, כן? אין לך רשות לערער. זה בדוגמת השינוי והירידה שנעשה באבן על ידי החקיקה. כמו במשל של חקיקה, מה אמרנו? שעצם הדבר שחקקתי, מה זה אומר? שזה לא כמו קודם, האבן לא דומה. תסתכל על הרצון האלוקי כשהוא ירד לחוקים. נהיה פה שינוי. כי הרצון האלוקי כשהוא היה במקור, לפני שהוא ירד כציווי ליהודים, זה היה רצון טהור ונקי, לא צריך לשלול אף אחד, כי אין אף אחד את מי לשלול. ברגע שהוא ירד לקטגוריה של חוקים, כבר נהיה פה שינוי. מה השינוי? עצם הדבר שנאמר פה, יש כאן שכל שהוא מפריע לו, ואנחנו צריכים לראות איך לא יפריע לו. יש פה איזה שינוי, הרצון האלוקי נכנס למקום שלא כולם מקבלים אותו בטבעיות. יש כאן התנגדות כביכול לרצון. ושהשכל של בני אדם, שהרצון שולל אותו, אותו רצון אלוקי שהוא שולל את השכל של האנשים, איזה שכל יש לאנשים? ובאופן שההבנה וההשגה שלו יהיה פח הרצון. אם תיתן לאנשים לחשוב לבד, תציע לפניהם את האופציה של דברים שהם חוקיים, ותגיד לו, מה דעתך? בלי להגיד לו מה הקדוש ברוך הוא אומר. תשאל אותו, מה ההיגיון אומר בדברים האלה? ההיגיון יגיד אוטומטית...
לא הגיוני.
לא הגיוני, לא, יגיד מה, לא, לא כמו הרצון של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הרצון של הקדוש ברוך הוא יורד למקום שההיגיון שולל את זה, והרצון האלוקי בא ללחום איתו, כן, להכניע אותו, לבטל אותו. שלכן צריך לשלול, ולומר, אין לך רשות לערער. אם היה לנו פה עסק עם שכל אלוקי, אתה צריך להגיד לו, אין לך רשות לערער? עד הרבה, אתה הייתי ביחד. עצם האמירה שאומרים, אין לך רשות לערער, מה זה אומר? שיש לנו פה עסק עם עולם, עם נבראים, עם אנשים, עם שכל, שהעירור שלהם לאן הוא יוביל, לאיזה מסקנות, אם ניתן להם רשות לערער, מה יהיה? יגיעו למסקנות הפוכות. עצם מה שאני אומר לו, אין לך רשות לערער, זה מעל ההשגה שלהם, והשכל יגיד, מה פתאום, זה לא הגיוני. נכון? ואז באים ואומרים, אין לך רשות לערער, זה לא קשור. כמו שבן אדם ייגע באמת. כנס אחר כך למקלחת, טובה, עם סבון, שעתיים במים, עם שפשוף מכל הצדדים, עם בדיקה מיקרוסקופית, יגידו לו, אתה נקי, סטרילי.
אין קורונה.
כלום, נקי לגמרי. יגידו לו, אתה יודע, אבל הרצון האלוקי אומר, אתה תמה, אתה צריך לעבור שבעה ימים, אז העם מאיפה של פרה אדומה, שלישי ושביעי. מה אתה מדבר? מה? נקי, סטרילי. הרצון, השכל האנושי, לא יגיע למסקנה, יש כאן בעיה עדיין, יש כאן, לא, מה פתאום? אין כלום, הכל נקי. בא הרצון האלוקי למקום כזה, שיש שכל אנושי, שמבין דברים ברמה שכלית, ואומר, לא, אתה לא מבין טוב, הרצון שלי אומר אחרת ממך, ואתה אסור לך להערר. זאת אומרת, עצם צורת הדיבור הזו, מה אומרת? שהרצון האלוקי הגיע למקום שיש התנגדות. אז יש כאן איזה שינוי מסוים באותנטיות של העניין, של הרצון האלוקי. אז אם כך יוצא, שכל המושג של חוקים, זה לא מגלה את ה... טהרה של הרצון האלוקי, כאילו נאמר, אין כאן שום מציאות אחרת רק הוא. להפך, אמנם אני בא באופן שאני אומר, זה חוק, אסור לך לחשוב, אבל כל הסגנון הזה נותן מקום לשלילה. על פי זה, על פי כל העריכות הזו שהבאנו עד שדיברנו, על המושג של חוקים וחקיקה, על פי זה תובן יותר המעלה דעידות, לגבי חוקים. עכשיו נבין את המעלה של עדות, כי בעדות, סגנון הקטגוריה של עדות, הוא לא סגנון שבא לשלול מישהו. הוא לא בא להגיד לך לא, ואל תחשוב וכן תחשוב. עדות בא לגלות מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה מה שהוא רוצה. הוא לא אומר לך אפילו, אל תחשוב. הוא לא נכנס איתך, למה הוא לא אומר לך אל תחשוב? אתה בכלל לא קיים. אתה לא אמור לחשוב. אתה לא קיים, והשכל שלך לא... זה הרצון שלו, למעלה מצורך אפילו להזיר אותך, שלא תחשוב וכן תחשוב. על פי זה, תובן יותר המעלה דעדות לגבי חוקים. למה? דעניין החוקים, מה ההגדרה של חוקים, למרות הדרך ארץ הזה שיש לנו לחוקים, שזה רצון אלוקי, למעלה מטעם ודעת, אבל אם נחשוב על הגישה, של המושג חוקי, מה זה אומר? הוא הרצון במצוות, הוא הרצון של הקדוש ברוך הוא במצוות, כמו שהוא מבחינת ירידה לשלול העניינים שהם הופכים. זה רצון שירד לעולם כזה שצריך לשלול את המתנגדים לו. הוא לכתחילה נותן מקום, יש התנגדות, ועכשיו צריך להיזהר מההתנגדויות שיש. עצם הדבר שאתה מתייחס להתנגדויות בצורה כזו, מה זה אומר? שההתנגדויות הם, יש להם תפיסת מקום, יש להם מציאות, צריך להתייחס אליהם, להגיד להם, אתם לא יכולים, ועניין העדות מה זה? העדות הוא הרצון למצוות כמו שהוא בעצמותו. העדות זה הרצון של הבורא כפי שהוא בעצמותו, בלי לשלול מישהו. רצון נקי, זאת אומרת ככה, משפטים זה רצון שמלכתחילה, מתחשב בעולם, גם כן, זה גם כביכול לעשות שינוי, כי זה מתחשב, יש עולם, יש שכל, בוא נלביש את זה, כזו ברוך הוא אומר, אני אצמצם את הרצון שלי, אני אוריד אותו בצורה כזו, שכל האנשים אחים מתורבתים, ואפילו גויים, יגידו, זה נשמע יפה, זה הגיוני, זה הומניטרי, אז זה ממש התחשבות במציאות של העולם. חוקים, זה גם התחשבות. אז זה לא התחשבות שמתחשבת ואומרת לעולם, בוא, ניתן לך להבין את זה, אלא בא ואומר, אתם, חבר'ה, אתם חושבים כך וכך, אתם, אל תחשבו, לא רוצה את ה... עצם הדבר שניגשים בצורה כזו, לשלול את החשיבה, זה אומר שיש כאן מישהו שצריך לשלול אותו, הוא מציאות שצריך לשלול אותו. אבל... נכון, כמו ידיעת השלילה. לעומת זאת, בעידות, אנחנו לא מתייחסים, בעידות אין התייחסות, כמו שאמרנו לגבי עצמות, אני לא אומר כן שכל, ולא אומר לא שכל, בכלל זה לא נמצא בקטגוריה. העידות מה זה? זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. בכלל לא מדברים פה בסגנון כזה, אם אתה כן תבין, או אתה לא תבין, או שאתה צריך להבין, או לא צריך להבין. זה, מה המצווה הזו? זה מידע על מציאות הרצונו של הבורא. זה המושג.
אין לנו בעצם התייחסות שכלית לדבר.
בעיקרון, עדות אפשר להבין. אבל זה לא נכנס מלכתחילה בקטגוריה ובהגדרה של המצווה, שהיא חייבת להיות מצווה מובנת, או שהיא מצווה שהיא דווקא לא מובנת. לא זה ההגדרה של המילה עדות. ההגדרה של המילה עדות אומרת, זה מעיד על רצונו של הבורא. זהו. אתה מבין, אין בעיה, תבין, אתה לא מבין, אל תבין. זה לא... זה בכלל לא הנקודה בין.
גם כמו חוק, הוא שולל את השכל.
הוא לא שולל, עובדה שעדות אפשר להבין. הוא גם לא בא בסגנון שהוא רוצה לשלול, הוא בכלל, זה לא... בעדות, כן. בכלל לא הסגנון שבאים להתייחס למציאות של שכל, לא בצורה חיובית ולא בצורה שלילית. זה בא ל... אוקיי, אז זאת A, הוסיף לנו עוד ביון נפלא להבין... את המעלה שיש בעידות על חוקים. עכשיו, והנה, עוד ובנה. כמו שלמעלה. כמו שכשדיברנו על ה... הזכרנו את שלושת ה... איך הוא אמר בעודלת? שיש גימל מדרגות בכללות שמתגלים על ידי המצוות. גימל מדרגות באלוקות. אור הממלא, אור הסובב ועצמות אור אינסוף. שזה כנגד שלושת הקטגוריות של משפטים וחוקים ועדות. ובעיני, כמו שלמעלה, החילוק שבין עדות לחוקים ומשפטים הוא, מה ההבדל המהותי שיש בין עדות לחוקים ומשפטים? שמשפטים איזה אור זה? אור הממלא. חוקים? סובב. מה המשותף באור הממלא ואור הסובב? ששניהם שייכים לעולמות. זה אור הממלא כל העלמין, וזה אור הסובב כל העלמין. על שניהם יש יחס לעלמין. לעומת זאת, כשמדברים על עצמות אור אינסוף, אין בכלל יחס לעלמין. כמו שלמעלה החילוק שבין עדות לחוקים ומשפטים. דחוקים ומשפטים הם באור השייך לעולמות. חוקים ומשפטים הם שניהם שייכים לאור ששייך לעולמות. אור הממלא כל העלמין, אור הסובב כל העלמין. אלא שמשפטים הם באור המתלבש בעולמות, שזה נקרא ממלא, וחוקים הם באור שלמעלה מהתלבשות, שזה נקרא סובב. לעומת זאת ועדות, מה מסמל המצווה שנקראים עדות, הם בעצמות אור אינסוף, שלמעלה משייכות לעולמות. נכון? זה מה שדיברנו בריחות עד כאן. על דרך זה הוא גם בעבודת האדם. אותו דבר... זה גם כשמדובר על עבודת האדם שבא לקיים את המצוות, גם בעבודת האדם אנחנו נראה את החילוק שיש בין משפטים וחוקים לבין עדות. דחוקים ומשפטים הם בהשכל שבאדם. כשיהודים מקיים את המצוות שנקראים משפטים, או כשיהודים מקיים את המצוות שנקראים חוקים, השכל שלו שותף לעניין. או באופן חיובי, או באופן שלילי. אבל השכל שלו הוא מרכיב חשוב בעבודת השם הזה. או על כל פנים, בדרגת הנשמה ששייכת לשכל. במילים אחרות, במילה אחת, זה נקרא התבוננות. פה ההתבוננות היא חיובית, ופה ההתבוננות שלך היא שאסור לך לחשוב. שזה חוק. כמו שאומר בסוגריים. אלא שבמשפטים ההתבוננות היא, במה אתה מתבונן כשאתה מקיים משפטים? בטעמי המצוות. במשפטים אתה מתבונן במצווה, בטעם שלה, כי במשפטים זה מצווה מובנת. טעם בשר, טעם בדעת. אז ההתבוננות שלך מנוצלת למה? להבנה. כולל גם ההתבוננות בזה, שגם המצוות וחוקים יש להם טעם. אתה גם מתבונן במצוות, ואתה אומר, לכל מצווה יש טעם. האמת שאפילו החוקים יש להם טעם. רק הטעם שיש בחוקים הוא כזה עמוק, הוא נשאר למעלה, הוא לא ירד למטה אליהם. אלא שהטעם במצוות אלו הוא בחוכמתו התברך. כמו למשל, שנאמר שהקדוש ברוך הוא אומר משה רבינו לגבי פרה אדומה. מה אומר לו משה רבינו? לך אני מגלה טעם פרה. נכון? שלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה, חשבתי שאני יכול להבין את זה, והיא רחוקה ממני. למשה רבינו הקדוש ברוך הוא אמר, לך אני מגלה טעם פרה. מה אנחנו מבינים מזה? שפרה אדומה שזה חוק, חוק החוקים, זאת חוקת התורה. יש טעם, רק הטעם הוא למעלה. משה רבינו יכול להבין את זה. שלמה המלך עם כל חוכמתו, לא יכול להבין את זה. אבל יש לו באיזושהי מגירה עליונה טעם, רק הטעם הוא למעלה מהבנתנו. ולא נמשך בשכל הנבראים. זה ההתבוננות של משפטים. זאת אומרת, הצד המשפטי שיש בכל מצווה, מה אומרת? תתבונן בטעם של המצווה. אם זה מצווה שאתה לא מבין, תתבונן שהטעם של המצווה היא ברמה גבוהה. וההתבוננות החוקים היא, מה סוג ההתבוננות שאתה צריך להתבונן מצד חוק? גם חוק אתה צריך לקיים עם התבוננות. איזה התבוננות יש לך בחוק?
שלא תתבונן.
שכל המצוות, גם המצוות המשפטים, הם רצונו התברך, רצון שלמעלה מטעם, למעלה גם מהטעמים שבחוכמתו התברך. אתה צריך להתבונן בכך, שפה אני מקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מהשכל, והשכל לא צריך להתערב פה, ולא לחשוב על זה, כי זה למעלה מההבנה. זאת אומרת, מוטל על האדם להתבונן. במשפטים אתה צריך להתבונן בהסבר, ובחוקים אתה צריך להתבונן שזה רצון שלו. זה הצד המשותף שיש גם במשפטים וגם בחוקים. מה קורה בעדות? ועניין העדות הוא באדם עצמו. מה הדבר מעניין? בעדות זה לא שאתה צריך לעבוד ולהתבונן במשהו. העדות זה מבטא את אותך בעצמך. נקרא עוד כמה שורות. כמו שכתוב, כתוב על עם ישראל, הנביא ישעיהו אומר, אתם עדיי. אבי ישעיה אומר, מי מעיד, הקדוש ברוך הוא אומר, מי העדים שלי? מי מעיד על המציאות שלי? מי מעיד שאני קיים? מי מוכיח את הקיום שלי?
עם ישראל.
עם ישראל, עצם הדבר, עם ישראל במציאות שלהם, זה העדות הכי חזקה על מציאות של הקדוש ברוך. בפירוש אתם, הוא אתם בעצמכם. וכיוון שכל אחד מישראל, נשמתו, היא חלק אלוקם ממעל ממש. הרי כל יהודי, הנשמה שלו זה חלק אלוקי ממש, חלק מעצמותו של הבורא. ושורש הנשמות הוא בעצמות, הוא למעלה יותר מהשורש לתורה במצוות. לכן, עצם מציאותם בישראל מידע על העצמות. זאת אומרת, הסוג של, אם אני בא לבן אדם, אני אומר לו, תשמע, יש רצון אלוקי, אתה צריך עכשיו, כשאתה מקיים, תחשוב על זה, ותחשוב על זה. תחשוב, תתבונן כאן, פה תתבונן ככה. אז אני מדבר כאן, שכאילו יש כאן שתי מרכיבים, יש כאן כאילו, יש את הבורא, ויש את הציווי שלו, ויש אותך, עם השכל שלך, ועכשיו איך אתה מקיים את המצווה, פה אתה צריך לחשוב ככה, ופה אתה צריך לחשוב ככה. כשמגיע למצוות של עדות, באים ואומרים, אתה יודע מה, במצוות של עדות, אתה לא צריך להתבונן. אתה מקיים את המצווה, אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא. זה לא אתה עכשיו צריך להתבונן במשהו. הנשמה שלך מתגלה פה. המצווה של העדות זה ביטוי של הנשמה של יהודי. זה מעיד על מציאותו של הבורא. והיהודי הוא העדות הכי גדולה של הבורא. לכן עצם מציאותם בישראל מעידה על העצמות. עצם המציאות של הנשמה של יהודי זה מעיד. איך זה מתגלה? איפה מתגלה שהנשמה מעידה? אלא שהגילוי בשורש הנשמה הוא על ידי העידוד והמצוות. כשיהודים מקיים את המצוות, בכל מצווה יש את העידוד של המצוות. במיוחד יש סוג מצוות שנקראים מעידות. כשיהודים מקיים את העידוד שבמצוות, מתגלה פה מה זה יהודי. מתגלה פה הקדוש ברוך.
אלוקות
מתגלה פה. זה לא שעכשיו מתגלה פה השכל שלו גילה את ההבנה של המצווה. או השכל שלו גילה שיש כאן רצון של למעלה מההבנה. מה מגלה העדות? מגלה את היהודי, מגלה את הקדוש ברוך הוא. זה לא מגלה פרט מסוים, זה לא מגלה עניין מסוים, זה מגלה את הקדוש ברוך הוא בעצמו, את העצמו. זאת אומרת, החלק יוצא עם כך שהחלק הכי עמוק במצוות זה העדות. החלק של המשפטים והחוקים הם כאילו חלקים חיצוניים של המצווה. הם חלקים שבאים לגלות פרטים מסוימים, ולכן הגישה שלהם היא בגישה מאוד מוגבלת כמציאות העולם, או שלילת העולם. העדות זה החלק הכי עמוק שבמצוות. זה המצוות שכל עניינם אומר דבר אחד, זה בא לגלות את הבורא. לגלות איזשהו חוש או כוח או עניין, לגלות את עצמו של הבורא, לגלות את הנשמה של יהוד.
גם פשוט המילה, הכינוי של
העדות, בא להעיד. יש לומר, דעיקר עניינם של המצוות, הוא שהם עדות. כך יוצא, שכל המצוות, החוקים שבמצווה זה פרט שבמצווה. המשפטים שבמצווה זה עוד פרט שבמצווה. העדות של המצווה, זה המצווה בעצמה, זה העיקר. החלק הכי עיקרי במצווה זה העדות.
גם בחוקים וגם במשפטים.
בכל מצווה יש את הכל, אז לא רק בקטגוריות המצוות שנקראים עדות. בכל מצווה ומצווה, מה הנקודה הכי פנימית במצווה? העדות.
זה התכלית בעצם.
זה העיקר, לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. שהם עדות, המשכת עצמות אור אינסוף. ועניין החוקים והמשפטים, מה החוקים והמשפטים, אם כך, כל המצוות היו צריכים להיות עדות. למה צריכים שיהיה במצוות גם חוקים וגם משפטים? עניין החוקים והמשפטים, במצוות, שזה המשכת אור הסובב ואור הממלא, מה עניין החוקים, למה צריך שיהיה גם חוקים במצוות, גם משפטים במצוות, מה התפקיד שלהם? אם העיקר זה העדות, לגלות את עצמות הבורא, זה המצווה, גילתה את עצמות הבורא, זהו. למה צריך שיהיה גם חוקים וגם משפטים? כי הכוונה בהמשכת העצמות שעל ידי המצוות, היא שההמשכה תהיה בגילוי. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה, לא רק ש... תדע לך שכך כתוב שהמצווה ממשיכה את עצמות הבורא. או שהיא רוצה שאתה תרגיש שהמצווה ממשיכה את עצמות הבורא. היא רוצה שזה יתגלה שהמצווה ממשיכה. הקדוש ברוך אומר, אם הייתי עושה את כל המצוות רק עדות, שום מצווה לא הייתה יורדת לשכל, ושום מצווה לא הייתה אומרת, אל תערער בה. אלא כל המצוות היו עדות, אז עצמות היה פה, אבל לא היה הרגשה של גילוי. הקדוש ברוך הוא אומר, המהות של המצווה זה העדות. עכשיו, העדות שזה מגלה את עצמות הבורא, יש לו שתי ערוצים כאלה שיוצאים ממנו, שהם גורמים לעולם להרגיש את הגילוי. אור הממלא ואור הסובב הם ביטויים הם ביטויים שהעצמות כאילו זורם למציאות של העולם. איך הוא זורם למציאות של העולם? בצינורות של שכל, בצינורות של קבלת עול, זה הצינורות שבהם הוא זורם. המהות זה העדות, והחוקים והמשפטים זה הביטויים שמגלים אותו. זה את הלשון, הוא אומר כך. ועניין החוקים והמשפטים ומצוות, שזה המשכת אור הסובב ואור הממלא, למה צריך אותם? כי הכוונה בהמשכת העצמות של ידי המצוות היא, מה המטרה, מה הכוונה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, כשהוא אומר שהוא רוצה שהמצוות ימשיכו את העצמות, מה היד של העניין? של ידי המצוות היא שהמשכה תהיה בגילוי. וכיוון שהעצמות הוא למעלה מגילוי, עצמות לא שייך להגיד לא אלם ולא גילוי, שום הגדרה אי אפשר להגיד עליו, לכן הגילוי בהמשכת העצמות, שזה עדות, הוא על ידי אור הסובב ואור הממלא. חוקים ומשפטים, שזה גילויים. אור הסובב זה גילוי מסוים. אור הממלא זה גילוי יותר מצומצם. זה גילוי. עצמות לא שייך להגיד עליו גילוי. אם לא היה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הטעם של המשפטים או את החוקים, אז גילוי עצמות לא היה. היה המשכת עצמות, אבל לא היה גילוי. היה עדות, אבל לא היה גילוי. היה המשכה בלי גילוי. יש אלוקות, אבל בלי גילוי. הקדוש ברוך הוא אמר, אם לא היה אור הסובב, אור הממלא, אז היה בלי גילוי. אז הקדוש ברוך הוא...
יש המשכה.
לא, איזה עדות, איזה המשכה יש בלי? העדות, תראה את הלשון. המצוות של העדות זה המשכת עצמות אינסוף. רק הוא הוסיף שהכוונה בהמשכת עצמות אינסוף, שזה יהיה בגילוי. שהמשכה תהיה בגילוי. אז איך פועלים שהמשכה תהיה בגילוי? או חוקים או משפטים. או הממלא ואור הסובב. שזה גילוי. במילא, עכשיו נבין עוד יותר טוב את סדר המצוות שהבן חכם אומר. עדות, חכם חכם, עדות, חוקים ומשפטים. כי מה זה אומר? התכלית של כל המצוות מה זה? עדות. אחר כך זה יורד בחוקים ומשפטים.
אבל זה העיקר, הגילוי שיהיה.
העיקר גם שחת העצמות, רק הכוונה היא שזה יהיה בגילוי. וזהו שהסדר דגימל עניינים אלה, לכן הסדר של שלושת המצוות שמופיע בלשון של הבן חכם, איך זה? הוא עדות חוקים ומשפטים. למה? זה בתחילה עניין העדות. קודם כל אומרים, מה התכלית של המצוות, מה העיקר של המצוות, מה הנקודה של המצוות העדות. שמה פועל העניין של העדות? מה מביא העניין של העדות? המשכת העצמות. אחר כך, בכדי שההמשכה תהיה בגילוי, ועל ידי הגילוי דור הסובב שנמשך על ידי עניין החוקים שבמצוות, ואחר כך בכדי שהגילוי יהיה בפנימיות, ועל ידי הגילוי דור הממלא שנמשך על ידי עניין המשפטים שבמצוות. הקדוש ברוך הוא רוצה שזה ירד למטה ממש, לתוך הטעם ודעת והשכל והקליטה של הנבואים, אז הקדוש ברוך הוא הוריד את העניין, לכן כל מצווה יש לה שלושת המרכיבים. כל מצווה זה עדות, זה המהות של המצווה, וכל מצווה יש לה את החוקים שבה, וכל מצווה יש לה את המשפטים שבה. שזה המשכה של האור, של העצמות, לגילויים באופן מקיף, וגם בשכל ממש. על פי זה יש לומר, בזה שמשמע בתחילת המאמר, ששאלת הבן חכם, מה העדות והחוקים המשפטיים היא? מה אמרנו בתחילה? שמה הבן חכם מתכוון בשאלה שלו? מכיוון שכל המצוות הם ציווי השם, ככה הסברנו בהתחלה בפעות ג', כיוון שכל המצוות הם ציווי השם, למה הם נחלקות בעדות חוקים ומשפטיים? כאן על סעיף ג'. אופן ראשון אמרנו, שמה השאלה של הבן חכם, מה בעצם מונח בשאלה שלו? אם כל המצוות זה אותו דבר, זה הכל אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, אז הכל יהיה אותו דבר, למה צריך קטגוריות? אז הוא גם להביור שבהמשך המאמר, זה שאלת הבן חכמי, מה אמרנו בעומק יותר אחר כך? אמרנו, הסברנו את ההבדל בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה, אמרנו שאחרי מתן תורה המצוות נמשכות פה למטה בעולם בגשמיות, לעומת זאת לפני מתן תורה מה היה? האבות קיימו את המצוות ברוחניות, ומה אמרנו? מה שאלת הבן חכם? איך באמת ממשיכים אלוקות בעולם? איך יכול להיות? מה מתן תורה עשה חידוש כזה? מילא שהמצוות נמשכות ברוחניות אצל האבות הוא מבין. איך המצוות נמשכות בגשמיות? זו הייתה ההבנה הנוספת בשאלה של הבן חכם. שאלת הבן חכם היא, איך נמשך גילוי אלוקות על ידי המצוות של אחרי מתן תורה, שעיקרם הוא עשייה בפועל. אז מה אנחנו אומרים, עכשיו אנחנו נחבר את שני הדברים יחד. כשהבן חכם אמרנו בתחילה, הוא שואל למה צריך חלוקה. אחר כך אמרנו, הוא שואל איך אפשר להמשיך על ידי המצוות הגשמיות את האלוקות. אז זה לא שתי אופציות איך להבין את שאלת הבן חכם. זה קשור זה בזה, והעניין הוא. וזה שעל ידי מעשה המצוות נעשה המשכת אלוקות, אין זה פלא. הוא לא מתפלא איך יכול להיות שמצוות ימשיכו אלוקות בעולם. למה זה לא פלא? מכיוון שהמצוות הם רצון הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה נמשך. מה? עכשיו אנחנו מבינים שמה אמרנו קודם בעוד זין, בתחילה לחלק הראשון של עוד זין, שהמשכת העצמות נהיה על ידי המצווה, זה הקדוש ברוך הוא רוצה או נמשך. מה המשפטים וחוקים פועלים? שזה יהיה בגילוי. גילוי באופן מקיף או גילוי באופן פנימי. בא מר חכם ואומר, זה שהמצוות ממשיכים את עצמות, זה בסדר. אם זה מה שהוא רוצה, זה הרצון שלו, אז זה נמשך. שאלת הבן חכם היא, איך זה יכול להיות בגילוי? זה הוא לא מבין. שאלת הבן חכם היא על זה, שעל די מעשה המצוות נמשך גילוי אלוקות. איך זה מתגלה? גילוי אלוקות זה משהו מיסטי, רוחני, מופשט. ופה אתה אומר לי, איך אתה פועל גילוי? מצווה הגשמית. זה אומר, אני לא מבין. אם תגיד לי שנמשך העצמות, לא גילוי. הרי אם הוא רוצה, הוא נמשך. אם הוא רוצה, מה הבעיה? אם אבותינו, אני מבין. כי אצלהם בנפש התגלה הרגשות גדולות ברוחני. אבל פה יהודי עושה מצווה גשמית, איך זה מגלה? דניין הגילוי שייך לכאורה לעבודה רוחנית ולא לעשייה גשמית. אז זה הבן חכם בבא ושואל. לכן אומר, למה לא שואל מה המצוות? לא שואל מה המצוות, הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים? מה מתכוון לומר?
איך הגשמי?
איך העדות יורד לחוקים ומשפטים? אם היה כל העדות, דיינו. המשכה אלוקית. בסדר. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל איך זה יורד לחוקים? איך החוקים והמשפטים ממשיכים אותו? איך החוקים והמשפטים מגלים אותו? הרי זה מעשה גשמי. והוא לא שואל מה המצוות וכיוצא בזה. כי זה שעל ידי המצוות נעשה המשכת אלוקות, זה לא בעיה עם זה. למה? הוא מצד הנקודה המשותפת שבכל המצוות משווה, שהם ציווי, הוא יצא לקדוש ברוך הוא. אם זה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה נמשך.
ולמה על ידי ישראל? בגלל שיש להם חלק.
וזה שהמצוות נחלקות בסוגים, עדות, חוקים ומשפטים. למה יש במצוות קטגוריות? אם המטרה במצוות הייתה אחת, שמה? שהאלוקות יימשך, אז הכל היה אמור להיות אותו סוג. למה נהיה קטגוריות במצוות? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה גילויים שונים של העניין, ברמות שונות. ובנגע לגילוי ההמשכה, שבעידות ההמשכה היא באלם, ובחוקים ההמשכה היא בגילוי באופן דמקיף, והגילוי במשפטים היא גילוי בפנימיות. כל החלוקה הזו היא חלוקה שמה היא פועלת? את צורת ההתגלות של העניין. פה בא בן חכם ושואל, שאלת הבן חכם, מה העדות והחוקים המשפטיים אשר ציווה הוואי אלוקינו אתכם? מה הוא שואל? את המצוות אשר ציווה הוואי אלוקינו אתכם. מי זה אתכם? אחרי מתן תורה. אתכם, אחר מתן תורה, מה הנקודה של המצוות אחרי מתן תורה? הוא אומר כך, מילא לפני מתן תורה, שבאיזה אופן אבות קיימו את המצוות לפני מתן תורה? ברוחני. כמו ברוחני, אין לי בעיה שיגילו אלוקות. אבל אתכם, אחרי מתן תורה, מה הדגש במצוות?
מעשה.
מעשה. שעיקרם הוא עשייה בפועל. כן? עניינמו, אז מה המעשה בפועל מקסימום יכול להיות? לפי ההבנה של הבן חכם אומר, אני מבין. מקסימום, מה המעשה יכול לעשות? המשכת אלוקות. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה, כמו ששמרה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אמרת תיורה. אם הוא רוצה, אז המעשה ממשיך, אין בעיה. אבל שיהיה בזה גילוי? זה אני לא מבין, איך המעשה עושה גילוי? ואם כן, מה העדות והחוקים המשפטיים? שהרי החילוק את העדות וחוקים המשפטיים, מה מבדיל בין הקטגוריות? זה לא בהמשכה.
הגילוי.
הגילוי, הוא בעניין הגילוי, זה הוא לא מבין. איך מעשה ממשיך גילוי? אם הייתי אומר שהמעשה ממשיך, כי זה הרצון שלו, בסדר, אין לי בעיה עם זה. אבל איך המעשה מגלה? לפני מתן תורה, עבודה רוחנית מגלה. בסדר. אבל אחרי מתן תורה, עבודה מעשית מגלה. איך זה יכול להיות? זה הוא לא מבין. כל זה, כל זה זה הרי הכל להבין את הבן חכם, להבין את השאלה שלך. לא נשאר לנו הרבה את התשובה, את השאלה שלו היה יותר קשה להבין. והתשובה, עבדים, היינו לפרעה במצרים, וציינו הוויה במצרים, מה הוא עונה? מה עונים לו? היא שבמתן תורה שהיה לאחרי, הקדמה דגלות מצרים, ויציאת מצרים, ניתן הכוח שעל ידי מצוות מעשיות ימשיכו המשכות הכי נעלות. הוא אומר, תדע לך שהעולם שאתה חושב עליו, מסתכל עליו בעיניים שלפני מתן תורה, זה לא העולם שלכם מתן תורה. העולם שלפני מתן תורה, אתה צודק. גשמיות נמוך מדי, הוא לא יכול להמשיך כלום, רוחניות כן יכול. כל ההבדלה הזו שאתה עושה זה במשקפיים שלפני מתן תורה. אבל אתה לא יודע, אתה לא שם לב שבינתיים קרה פה משהו. העולם עבר זיכוך מסוים. העולם עבר גלות מצרים, והעולם עבר מתן תורה, וזה פעל שהעולם הגשמי עכשיו יכול גם כן לגלות, לא רק להמשיך אלא גם לגלות אלוקות. וגם שההמשכות של די מעשי המצוות יהיה בגילוי. וזהו, זה מה שעונים לו בתשובה, ויצווינו הוויה לעשות את כל החוקים האלה לעירה. מה זה לעירה? המילה לעירה זה לא רק מלשון עירה, לפחד, אלא עירה זאת להיות ראייה. לעירה זאת אומרת שיוכלו גם לראות שהמשכות שעל ידי עשיית המצוות ויצווינו לעשות יהיו בגילוי עד לאופן של ראייה. ועיקר גילוי המשכות שעל ידי עשיית המצוות יהיה לעתיד לבוא. באמת היום בזמן הגלות אתה לא רואה בגילוי את העניין. זה גלות. עיקר הגילוי יהיה לעתיד לבוא, שאז נראה בגילוי כל מה שנעשה על ידי המצוות שעשינו כל הזמן של הגלות. שאז תהיה הראייה בדרגות הכי נעלות, ועד להירה, אותיות ראייה, את הווי האלוקינו. ראיית מהות אין סוף ברוך הוא. וזהו. עכשיו הוא בא לענות כאן על שאלה, שהבן חכם שאל על עידוד חוקים ומשפטים, שאלנו למה בתשובה אומרים לו, ויצווה נא השם לעשות את כל החוקים. הרי הוא שאל על שלושתם. למה מזכירים רק את החוקים? הייתה שאלה כזו בהתחלת המאמר. מה עכשיו נבין וזהו, ויצווה נא הווי לעשות את כל החוקים. החוקים די כאן. דווקא מזכירים לו עכשיו חוקים. למה? כי כשמקיים המצוות רק מצד הטעם, ההמשכות של די המצוות הן בעלם. בכדי שההמשכות המצוות יהיו בגילוי, היא על ידי שקיום המצוות, גם המצוות עדות ומשפטים, הוא מפני שהם ציווי השם כמו החוקים. הוא אומר, כאן הוא אומר את זה מאוד מאוד בקיצור, בהרי החמישים הוא מזכירות את זה, שורה שתיים שאפשר להוסיף, הוא אומר, הרי אתה רוצה להרגיש בגילוי, מה אתה רוצה להרגיש בגילוי? אתה קדוש ברוך, נכון? במשפטים, מה תרגיש בגילוי? את השכל שלך. כי המשפטים, בסופו של דבר, מה הם אומרים? אתה תבין. מה אומר החוקים? החוקים אומר, חוקה חקקתי, זה רק זרתי, אומר ציווי השם. אז החוקים יביאו, דווקא הם יביאו, שכשזה יתגלה, לעתיד לבוא, מה יתגלה? אלוקות. אילו לא היה החוקים, היה רק משפטים, אז היה מתגלה, שהשכל היה אומר,
גיליתי את האלוקות.
אני מבין, אני הבנתי. כדי להדגיש שהכל זה רצון השם, אין כאן הרבה אותיות, וכתוב מאוד מאוד בקיצור, אז אנחנו
היום... כל המעלה של העדות.
אחרי הכל יש מעלה בחוקים, כי בעדות, עדות זה אלם. עדות לבד זה אלם. המעלה היא ברור של העדות, אבל אנחנו מחפשים בגילוי, אמרנו שגילוי זה משפטים וחוקים, ועדות זה אלם. מבין שניהם, איזה גילוי הוא יותר משמעותי?
חוקים.
חוקים. כי המשפטים זה מגלה טעם, והחוקים מגלה רצון. בפנימיות זה צמצום, בפנימיות ההבנה של האדם. בחוקים אתה נוגע ברצון האלוקי. אז העדות מצד עצמו זה אלם. חוקים ומשפטים ביניהם, אם אני מדבר על מעלת העירה, מעלת הגילוי, אז מבין שניהם איזה נקודה אני רוצה להדגיש? בעיקר חוקים. נקרא, לפחות נשאר לנו הרבה זמן, נקרא לפחות עוטט, נקרא את זה יותר מהר. והנה לאחרי כל הנעל צריך ביור. כיוון שתורת אמת קוראת אותו בשם בן חכם, מסתבר שהוא יודע חידוש דמתן תורה, כי לפי ההסבר שאמרנו עד עכשיו, לבן חכם גילינו לו את אמריקה, גילינו לו שהיה מתן תורה והיה זיכוך. רגע, אתה כזה חכם ואתה לא יודע? שבמתן תורה ניתן הכוח להמשיך על ידי מצוות מעשיות, המשכות הכי נעלות, והמשכות יהיה בגילוי. לכאורה את התשובה הוא היה צריך לדעת. אם הבן חכם היה צריך גם לדעת את התשובה. ומה היה שאלה מה העדות? אחרי שענינו את התשובה, הוא אומר, את זה הוא לא ידע? הוא אומר, לא, גם את זה הוא ידע. אז בוא נחזור להבין את השאלה שלו אחרי התשובה.
הוא לא היה בארץ.
יש לבאר זה על פי מה שכתוב במקום אחר, זה שמעשה אבות נאמר בתורה, אף שעבודת האבות הייתה לכאורה כהקדמה למתן תורה. למה בתוך התורה יש את הסיפור על האבות? התורה הייתה, כמו השאלה שרש"י מביא, התורה הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה לכם, במצווה הראשונה שנצטוו. למה כל ספר בראשית שזה סיפור האבות נמצא בתוך התורה? זה הקדמה לתורה, למה זה? אם התורה זה מתן תורה זה חידוש גדול, והאבות זה כאילו ריח, אז למה זה בכלל נכנס לתורה? אז מבואר הוא לפי שגם עכשיו, לאחרי מתן תורה, צריכה להיות עבודה שבדוגמת עבודת האבות. אנחנו צריכים לחוות את האבות, כל הזמן אנחנו צריכים להיות בדרגת האבות ולהרגיש מתן תורה. בדרגת האבות, כל הזמן צריכים לדעת את שני הצדדים, בעניינו. זה שמצטווינו בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, יתרה מזו חדשים, הוא לא רק בנוגע ליוקר והחביבות בתורה ומצוות. זה שאומרים לנו כל יום שהמצווה תהיה אצלנו כמו דבר חדש, זה לא כדי שכל יום תייקר את המצווה ותתרגש ממנה, אלא גם נוגע ללימוד התורה וקיום המצוות עצמם, שבכל יום צריכים להיות בדרגה נעלית עוד יותר, כי הציווי מעלים בקודש ועד לעלייה שבין ארוך, ועד שהתורה והמצוות שהיו אצלו קודם הם כלא חשיב או לא חשיב לגבי התורה והמצוות ביום זה. כל יום אתה צריך להיות כאילו פעם ראשונה יש לך תפילין. לא שאת התפילין שאני קיימתי אתמול, אני אהיה מקיים יותר חיות. אלא כאילו אף פעם לא הנחתי תפילין, היום פעם ראשונה קיבלתי. עד היום הייתי אהבות, והיום אני נכנס למתן תורה. שלכן התורה והמצוות ביום זה הם כחדשים או חדשים. וזהו שגם עכשיו לאחרי מתן תורה צריכה להיות העבודה, שבדוגמת העבודת האבות קודם מתן תורה. כי מתן תורה הוא בכל יום, נותן התורה לשון עובד. ובכל יום הוא בדרגה נעלית יותר. לכן צריך להיות בכל יום עבודה שבדוגמת עבודת האבות, שהיא הכנה והקדמה למתן תורה די יום זה. כל יום אני אבות לגבי מתן תורה שיהיה מחר. אתמול זה עבודת האבות לגבי מה שהיה. על פי זה יש לבאר שאלת הבן חכם, מה העדות שציווה אתכם? כי התורה והמצוות של הבן חכם הם בכל יום חדשים ממש. לכן הוא נמצא תמיד בהתחלתו במצב דקודם מתן תורה. אז הבן חכם הוא באמת חכם. הוא מכיר את המעלה של מתן תורה ויודע, אבל הוא אומר, לגבי מחר, אז היום אני ברוחניות, מה יהיה מחר? אומרים לו, מחר זה יהיה מתן תורה, מחר זה יהיה משהו חדש. ואז מחר הוא שוב שואל זה, הוא חווה את החוויה הזו. יש לומר, זה שאומר שציווה אתכם, אתכם ולא אותנו, בכדי לרמז שאצלו המצב זה קודם מתן תורה. הוא באמת אומר, אתכם, אומר, אני לפני מתן תורה עוד. למה? כי בדרגתי אני לפני מתן תורה, לעומת מה שצריך להיות בעוד דקה, כי כל יום כחדשים, הוא מתייחס לאבות שלו, אומרים, להורים שלו, אומר, אתם אחרי מתן תורה, אבל אני עוד לא זכיתי, אני עוד לפני. אז מה המעלה שיש לכם שם אחרי מתן תורה? ואז הוא מגיע למעלה, השנה הוא, כבר שנה שמרה הוא שאל את השאלה. ולשנה הוא שואל את זה עוד הפעם.
מתחדש
קודם כל השאלה. יש לקשר זה עם זה ששאלת הבן חכם היא בעיקר בליל הפסח. אף ששאלה מה העדות בפשטות בנוגע לכללות המצוות, אני חושב לזה כל השנה. כי בפסח הוא לידת עם ישראל. וזהו שחג הפסח שייך במיוחד לעניין החינוך. כי חינוך הילדים מתחיל מיד כשנולד. וזהו הקשר לשאלת הבן חכם עם ליל הפסח. כי זה ששואל מה העדות הוא כי מצד זה שעולה תמיד בעילוי אחר עילוי, הוא נמצא במצב שלפני מתן תורה, ושאינו שייך עדיין לשום עניין כתינוק ברגע שנולד. והתשובה, עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו עבר ממצרים ביד חזקה היא, שגם מישהו בדרגת תינוק ברגע שנולד, כולל זה שהוא בדרגה זו בפשטות, ולא כבן חכם דזה שהוא בדרגה זו מצד העליות שלו. זאת אומרת, גם אנחנו מדברים לאחד שהוא באמת תינוק, באמת עכשיו נולד. לא רק הבן חכם שבתחושה שלו כמו תינוק. ותראה מזו, גם מישהו במצב דעבד לפרעה במצרים לפני הלידה ליציאת מצרים, תדע לך שמוציא אותה אהבה ממצרים ביד חזקה. ביד חזקה הוא תוקף ההתגלות, ועד שנגלה למלך מלכי המלכים והקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו ובעלם, שהוא דילוג מן הקצה לקצה מהמטה ביותר, עבדים לפרעה במצרים, למעלה ביותר, הגילוי בכבודו בעצמו. כל דברים שהיה צריך להאריך בזה יותר, אבל מקוצר הזמן אנחנו קוראים את ה... חן תהיה לנו, אשר כימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, גאולה בדרך דילוג מן הקצה לקצה, שמחושך הכפול ומכופל דגלות, בפרט בדר עד עקבת הזה משיחה, שהחושך גדול עוד יותר, והיא מיד להגילות ונגלה כבוד הוויה, וראו כל בשר וגומר, והייתה לוויה המנוחה, בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.